ברוכים הבאים למפת התלמוד. שיעורנו היום גיטין דף מם ט. השיעור מבוסס על דף גמרא מהש"ס עוזר, הש"ס המסומן. שיעורים אלו שמים דגש על מבנה סוגיית הגמרא על ידי שימוש בצורות גיאומטריות וכיתובים, בנוסף להסבר פשוט והנלמד. אם יש באפשרותכם להקליק על דף מסומן, כדאי לעשות אותו עכשיו. שיעורנו היום מתחיל 11 שורות מלמעלה. אנחנו ממשיכים ביאור ברייתא שראינו את בשיעור הקודם, בעמוד הקודם, בערך שליש מסוף העמוד, ראינו מחלוקת רבי שמעון ורבי עקיבא, בהתייחסות לפסוק, מיטב שדה ומיטב כרמו ישלם, ושמה, בעמוד הקודם נאמר, לפי רבי שמעון, מיטב שדה הוא של ניזק, ומיטב כרמו של ניזק, דברי רבי ישמעאל. רבי עקיבא אומר, ומה שאנחנו קוראים עכשיו הוא בעצם הקטע שבו אנחנו פותחים את הגמרא שלנו היום. רבי עקיבא אומר, לא בא הכתוב אלא לגבות לנזיקין מן העידית, וקל וחומר להקדש. כפי שלמדנו פעם שעבר בשיעור הקודם, רבי עקיבא חולק, וכשכתוב פה לא בא כתוב אלא לגבות לנזיקין מן העידית, הכוונה, אני אומר בשלב הזה, הכוונה הוא מהעידית של המזיק. אנחנו ביארנו בהרחבה את המושגים האלו פעם שעבר, אז אני לא רואה לנכון לחזור על הביאורים האלו. בכל אופן, הגמרא רוצה לדעת כעת מי וקל וחומר להקדש, שזה היה בסוף הברייתא וגם בסוף הציטוט כאן. אנחנו נראה כעת שימוש בפס כפול, ובמבנה שמופיע בשוליים כתבנו שלבים לבירור המשפט וקל וחומר להקדש. אז שוב פעם, מי וקל וחומר להקדש. אז מספר אחד, אי למה שלב ראשון, אי למה דנגחי תורה דידן, תורה זה שור, שור שלנו, ותורה דהקדש, שמדובר פה בנגיחה של שור שלנו, של הדיות, והוא נגח שור של הקדש. ועל זה אנחנו רוצים ללמוד שאם יש תשלום של נזק מן העידית בין הדיוטות, וקל וחומר להקדש, קל וחומר במקרה ששור שלנו נגח שור של הקדש. הגמרא בשלב הזה דוחה את ההצעה הזאת על הסף, על פי הפסוק שור ראהו אמר רחמן, התורה מדברת על נזק שנגרם לשור ראהו, שור של עוד אדם הדיוט, שור ראהו אמר רחמן, אבל לא שור של הקדש, שאם שור של אדם פרטי נגח שור של הקדש הוא יהיה פטור, אלא לאומר. על מה מדובר פה? מה זה וקל וחומר להקדש? לא מדובר בנזק, בנזקי הקדש, אלא משהו אחר. בן אדם אומר, הרי עליי מנה לבדק הבית, הוא מקבל על עצמו לתת תרומה לבית המקדש, 100 שקלים לבית המקדש, דעתי גזבר ושקי ומעידית. הברייתא מלמדת שגזבר של בית המקדש יבוא ויגבה מן התורם, אם הוא לא משלם במזומן, הוא יכול לגבות קרקע בשווי המנה, שווי ה-100 שקלים, ובאיכות, במקרה הקרקע, איכות הכי גבוה שיש לו. זה העידית. אבל הגמרא דוחה את ההצעה הזאת. לא יהיה אלא בעל חוב. אם אנחנו תיארנו עכשיו אדם שהתחייב כסף לבית המקדש, שנאמר כאן שהגזבר יכול לגבות ממנו עידית, למה שלא נאמר שהמקרה הזה הוא לא פחות, הוא לא, הוא לא יותר, בוא נגיד, יותר מדויק, הוא לא יותר מבעל חוף. אדם שלקח הלוואה והוא התחייב לשלם את החוב שלו. דומה למי שקיבל על עצמו חוב לבית המקדש. אז למה שלא נשווה את המקרה הזה של חוב לבית המקדש לבעל חוב? הוא בעל חוב דינו בבינונית. אם אדם לבא כסף מחברו, הגיע הזמן לשלם את החוב. אם הוא לא משלם ממזומנים, ממטבעות, מכסף מזומן, אז המלווה יגבה מקרקע בינונית, לא עידית, אלא סוג סוג, איך אומרים, באמצע בינונית, סוג שהוא לא הכי טוב ולא גם לא הכי גרוע. מזה בעל חוב גובה. אז מה אמרת פה, שקל וחומר הקטי שגזבר יכול לגבות מעידית, מהכי טוב? הוא לא שונה מבעל חוב שגובה סך הכל מבינונית, מהרמה האמצעי של סוגי קרקע. וכי תאמה כסבר רבי עקיבא בעל חוב שקיל בעידית כנזיקין. ואולי תרצו להגיד שבאמת בעל חוב, כשהוא גובה, שהמלווה גובה מלווה קרקע, הוא גובה מעידית, כמו בנזיקין שהניזק גובה מעידית. אז אפילו אם תגיד כך שבעל חוב רגיל גובה מעידית, זה לא ישקף, זה לא מלמד על גזבר של הקדש. איקה למפרח, אנחנו בכל זאת יכולים לדחות את ההשוואה לבעל חוב, את ההשוואה של בעל חוב לגזבר של הקדש שבא לגבות את התרומה. מה לבעל חוב רגיל, בעל חוב בין חברים, הדיוטות, שכן יפה כוחו בנזיקין. גם אם אדם רגיל ניזוק, הוא יכול לגבות תשלום הנזק, מה שאין כן אצל הקדש שניזוק, כמו שאמרנו מקודם, שור רעהו ולא שור של הקדש. אז כוח הגבייה אצל הקדש הוא נמוך מכוח הגבייה אצל הדיוט. ולכן אפילו אם תגיד שבעל חוב הדיוט יכול לגבות מעידית לתשלום החוב, זה לא אומר שגזבר יכול לגבות עידית. אני קורא עוד פעם, מה לבעל חוב שכן יפה כוחו בנזיקין, תאמר בהקדש שכן הורה כוחו בנזיקין, כמו שאמרנו מקודם, שורהו הדיוט גובה תשלום נזיקין ולא הקדש. אז אנחנו עדיין חסרים ביאור לביטוי וקל וחומר להקדש. אגמונה, לעולם דנגחי תורה דידן לתורה דהקדש. אנחנו חוזרים למה שאמרנו בשלב ראשון. אבל אנחנו דחינו שמה פתאום הדיוט שנגח שור של הקדש פטור, כך אמרנו מקודם. ורבי עקיבא סבר לך רבי שמעון בן מנסיה. יש דעה אחרת בתנאים שאומר באמת הפוך, שהקדש יש לו כוח רב בגביית נזיקין. דתניא, רבי שמעון בן מנסיה אומר, שור של הקדש שנגח לשור של הדיוט פטור. ושל הדיוט, זה המקרה שאנחנו מתייחסים אליו, שנגח לשור של הקדש בין תם בין מועד, גם אם מדובר ש השור של ההדיוט הוא תם, הוא עוד לא נגח שלוש פעמים, אצל הדיוטות הוא היה אמור לשלם חצי נזק. אם מדובר בהקדש כניזוק, אנחנו אומרים בין תם בין מועד משלם נזק שלם. ולכן אם הקדש ניזק והתשלום יהיה בקרקע, אנחנו אומרים קל וחומר שהקדש יגבה עידית. זאת אומרת, עוד פעם, אם הדיוט ניזוק, הוא גובה עידית, ואצל התחום של הדיוטות יש חילוק בין תם למועד, שתם משלם רק חצי נזק. זה שור שעוד לא נגח שלוש פעמים, אז הוא משלם חצי נזק. ובכל זאת, אצל הדיוט אומרים שהתשלום, אם זה יהיה בקרקע, יהיה מן העידית, קל וחומר אצל הקדש שאין הקלה כזאת של תשלום חצי נזק לטעם. כששור הדיוט, אפילו אם מדובר בטעם, נגח שור של הקדש, הוא ישלם מיד נזק שלם. אז קל וחומר שהקדש יכול לגבות מהעידית. ממשיך הגמרא עם שאלה, ותשימו לב, מבחינת מבנה הגמרא זו שאלה שהיא נקראת שאלה ארוכה, תופסת חמש שורות, ובהמשך יהיה תשובה, וגם הוא מסומן כתשובה ארוכה עד שורה רביעית בעמוד ב'. שאלה, אי אחי, שהסברת עכשיו שלפי רבי עקיבא, כשיטת רבי שמעון בן מנסיה, שור של הדיוט שנגח שור של הקדש משלם נזק שלם, הגמרא שואלת, אי אחי, ממאי דבעידית דניזק כזיבורית דמזיק פליגי? תשימו לב, יש כוכבית מצד הגמרא, אפשר לחבר אותו לכוכבית למעלה, שהגמרא, ולמדנו כך בשיעור הקודם, במה חולקים רבי עקיבא ורבי ישמעאל, ואמרנו המקרה שבהם הם חולקים שעידית של הניזק הוא שווה מבחינת איכות, הוא כמו אותו איכות של הזיבורית של המזיק. והצגנו את המחלוקת רבי ישמעאל ורבי עקיבא ברמה של דאורייתא, כך שלפי רבי ישמעאל השומה יהיה לפי העידית של הניזק, ולפי רבי עקיבא השומה יהיה לפי העידית של המזיק. מי אומר שזה נושא המחלוקת? דילמה, ממשיך הגמרא בשאלה, דקולי אלמה בדי ניזק שיימינן, כשבאים לגבות תשלומי נזק גובים מהעידית של הניזק, אין מחלוקת. זאת אומרת, רבי ישמעאל ורבי עקיבא יסכימו על זה. והכה, הברייתא שראינו איזושהי מחלוקת, בפלוגתא דרבי שמעון מנסיה ורבנן כמפליגי. כל המחלוקת בין רבי ישמעאל ורבי עקיבא זה איך להתייחס למקרה ששור של הדיוט נגח שור של הקדש. והמחלוקת רבי ישמעאל ורבי עקיבא מקביל למחלוקת רבי שמעון מנסיה ורבנן. דרבי עקיבא סבר לה כרבי שמעון מנסיה, שבין תם, בין מועד, משלם נזק שלם. עוד פעם, שור של הדיוט שנגח שור של הקדש, אפילו מדובר בשור של הדיוט שהוא תם, הוא ישלם נזק שלם מיד. ורבי ישמעאל סבל הקרבנן שמה פטור לגמרי. עד כאן שאלת הגמרא. ושוב פעם, שכל המחלוקת, למה שלא נאמר שכל המחלוקת בין רבי ישמעאל ורבי עקיבא זה בעניין הזה, שור של הדיוט שנגח שור של הקדש, אם לפי רבי עקיבא הוא ישלם נזק שלם, ולפי רבי ישמעאל אותו הדיוט המזיק את הקדש פטור לגמרי. למה שלא נאמר שזה כל המחלוקת בין רבי ישמעאל ורבי עקיבא? אז הגמרא עונה, ותשימו לב, התשובה היא עם שלוש נקודות, או אפשר לומר משלוש זוויות אפשר לדחות את ההצעה הזאת. עונה הגמרא, אם כן שזה המחלוקת ולא קשור לתשלומי נזק בין הדיוטות, מהי לא בא הכתוב? ראינו במקור, וראינו את זה כאן בפתיחה של השיעור שלנו היום, באותו קטע שציטטנו, רבי עקיבא אומר לא בא הכתוב אלא. מה זה לא בא הכתוב אלא? למה זה מתייחס? ונגיד ברישה ראינו בפתיחת המקור, שוב פעם זה מובא במם חטא עמוד ב', ברישה כתוב מיטב שדהו ומיטב כרמו ישלם, זה פסוק בתורה, מיטב שדהו של ניזק וכולי, וראינו דברי רבי ישמעאל. אנחנו כעת נלמד רש"י ארבע שורות מהסוף, אם כן, דלא פליג עלי דרשה, שמבחינת מה שכתוב ברשה אין מחלוקת, כמו שהצעת בשאלה, אז מה המשמעות של הביטוי לא בא הכתוב דקאמר? דמשמע שמבחינת רבי עקיבא, שהוא אמר לא בא הכתוב, דמשמע לא בא לכך, זה לא בא ללמד שבדניזק שיימינן, כמו שרבי שמעון אומר, אלא לכך שהוא חולק על הנקודה הזאת. ולא כמו שאתה מציע עכשיו, שמבחינת נזק בין הדיוטות אין מחלוקת, אלא יש מחלוקת, כי הפסוק מיטב קרמו, מיטב שדה ומיטב קרמו ישלם, מדובר בנזק בין הדיוטות. ורבי ישמעאל הסביר שמיטב שדה של ניזק, בא רבי עקיבא אומר לא בא כתוב הזה של מיטב שדה, לשם מה שאתה רבי שמעאל אומר שמיטב שדה של ניזק, אלא למשהו אחר, דהיינו מיטב שדה של המזיק. זו דחייה אחת, תשובה אחת, כי לפי השאלה אני חוזר על עצמי, אני יודע עוד פעם, אבל לשם בהירות העניין, כי לפי השאלה זה לא אמור להיות נושא של מחלוקת, וכאן מזה שרבי עקיבא אומר לא בא כתוב אלא, מראה שזה כן נושא מחלוקת ביניהם. שתיים, ממשיך הגמרא, ועוד מי קל וחומר להקדש. לפי ההצעה שלך, שגם רבי עקיבא סובר שבעניין נזק בין הדיוטות, כפי שאמרנו בשאלה של כולי אלמה בדניזק שיימינן, זה בעצם הקלה. אני חושב שהתייחסנו לזה בשיעור הקודם, שכאן מדובר ב עידית של הניזק הוא כמו הזיבורית דמזיק, ואם אני גובה כפי שאתה אומר עכשיו שלכולי אלמה הוא לפי העידית של הניזק, אז זה בעצם בא להקל על המזיק, שאותו מזיק יכול לתת מהזיבורית שלו שהוא שווה לעידית של הניזק, ובזה הוא פתר את החוב, הוא יצא ידי תשלום. אז אם כפי מה שאתה מציע בשאלה, אנחנו בעצם נותנים הקלה בעניין נזקי הדיוטות שלכולי אלמא בדניזק שיימינן, עכשיו אתה רוצה להגיד שכפירוש לדברי רבי עקיבא שבעניין הקדש מאוד מחמיר, קיצוני, ששור תם של הדיוט שמזיק שור הקדש משלם מיד נזק שלם, זה החמרה. אז זה פשוט לא משתלב עם הביטוי קל וחומר להקדש. כי אני אומר עוד פעם, שאם לגבי נזקי הדיוטות לכולי אלמא, גם רבי עקיבא אומר מקילים, שבדניזק שיימינן, אתה לא יכול להגיד קל וחומר להקדש כדי ללמד החמרה. אם כבר, קל וחומר יהיה לאותו כיוון עוד יותר להקל. וכאן רבי עקיבא לא אומר, הוא אומר לפי ההצעה שרבי עקיבא סובר כרבי שמעון בן מנסיה בעניין מזיק את שור הקדש, אתה לא יכול להגיד מנקודת הקלה מקודם עכשיו לקל וחומר להחמיר בהקדש. זה פשוט סתירה במונחים כשאתה משתמש או לומד בשיטת קל וחומר. וכך רשי מסביר בקיצור, שורה שנייה מהסוף, אומר רשי, מי קל וחומר להקדש, דקאמר, הואי וכולה אי, מה שאמרנו בנזקי הדיוטות, שבדניזק שיימינן, היכי מצי למימר וקל וחומר, דמקילינן נמי גבי הקדש, שזה לא מה שאמרת, בשאלה שלפי רבי עקיבא אנחנו דווקא מחמירים בהקדש. ונקודה שלישית ועוד, וכאן זה תשובה מוחצת, האמר רבשי, אנחנו ממשיכים לעמוד ב', רבשי אמר Tanya Behedya, יש ביתה מפורשת שרבי שמואל ורבי עקיבא כן חולקים בנושא נזקי הדיוטות, באיזו מה פירוש מיטב שדהו. מה כתוב? מיטב שדהו ומיטב כרמו ישלם, מיטב שדהו של ניזק ומיטב כרמו של ניזק, דברי רבי ישמעאל. רבי עקיבא אומר מיטב שדהו של מזיק ומיטב כרמו של מזיק. אז הנה יש כן יש מחלוקת בין רבי ישמעאל וקיבא בנזקי הדיוטות. ואולי רק נוכל לומר שזה בנוסף לאיזושהי מחלוקת שביניהם בעניין שור הדיוט שמזיק שור של הקדש, שזה לפי רבי עקיבא ברור שהוא מחמיר, הוא אמר בקר וחומר להקדש, שהוא מחמיר בעניין תשלומי נזק עם שור של הדיוט מזיק שור של הקדש. האמת היא שנקרא זה הקריאה הפשוטה בגמר לא ראינו התייחסות מפורשת של רבי שמואל בנושא הזה, אבל אם זה כבר מובא, אז יש צעד לומר שיש איזושהי מחלוקת גם בנושא הזה. אבל הנקודה הזאת אני משאיר ליתר עיון בסוגיה. אנחנו ממשיכים בגמרא, ואתם רואים פה פפיון מספר 2. בשיעור שלנו היום לא ראינו מספר 1, כי זה היה בשיעור הקודם שהצגנו את מבנה הגמרא בדף ממ"ח עמוד ב'. ראינו אביי שהוא הראשון שבא להסביר מה שכתוב במשנה מפני תיקון העולם, וזה לאור השאלה איך המשנה אומרת מפני תיקון העולם כשמדובר בדין דורייתא שהנזיקין משלמים עידית. הרי הפסוק אומר מיטב שדהו ומיטב כרמו ישלם. אז השאלה שהגמרא שם פתח בה זה, הרי זה דורייתא, אז איך המשנה כותבת מפני, בסוף המשנה, והסברנו אז שמה שכתוב בסוף המשנה מפני תיקון העולם זה שייך לכל הנאמר מקודם, כולל הנזיקין שמין להם בעידית. ואז אביי הסביר שהמשנה היא אליבא דרבי ישמעאל, שכדי להגיע לנזיקין שמין להם בעידית, והכוונה לעידית של המזיק, זה מפני תיקון עולם, כי מדורייתא לפי רבי ישמעאל בדניזק שיימינן. זה הפסוק, בא הרבנן ותקנו שהתשלום יהיה בדעידית של המזיק. אז הגענו לפי אביי, הגענו לתשלום עידית של המזיק דרך תיקון עולם. עכשיו אנחנו ממשיכים. רבינה אמר לעולם מתניתין רבי עקיבא אי תאמר מדורייתא בדמזיק שיימינן. המשנה לפי רבינה הוא כמו רבי עקיבא, כמו שגם ראינו היום בשיעור, שרבי עקיבא סובר שמה שכתוב בתורה מיטב שדהו ומיטב כרמו ישלם הוא יהיה לפי העידית של המזיק. מה זה מפני תיקון עולם? הרי זה דורייתא. ורבי שמעון היא, והמשנה שלנו הוא כפי רבי שמעון שהיה תלמידו של רבי עקיבא. אז נכון אנחנו אומרים מתניתין רבי עקיבא היא, הכוונה לפי שיטת רבי עקיבא וכפי שרבי שמעון מבין אותו, הוא מביא את דבריו. ומה מאפיין שיטת רבי שמעון? דדריש טעמה דקרא. ומה טעם כמר? המשנה שלנו לא משתמשת בביטוי מפני תיקון העולם כמו שחשבנו מקודם שהוא עניין של תקנה דרבנן, אלא מפני תיקון העולם שכתוב במשנה הוא טעם לקרא. וזה מאפיין שיטת רבי שמעון, שהוא דורש טיימה דקה, ומה הטעם, כלומר, מה הטעם הנזיקין שמין להם בעידית, למה אמרה התורה שהנזיקין, התשלום יהיה מקרקע המשובחת של המזיק, מפני תיקון העולם, דתניה, וההסבר לתיקון העולם יופיע כאן במשך הבריתה הבאה, בריתה ארוכה יחסית, כפי שאתם יכולים לראות לפי אורך המסגרת. אבל אנחנו נקדים את הגמרא דרך רש"י, מפני תיקון העולם, כתקטני בבריתה, שיאמר אדם למה אני גוזל וכולי, ונראה זה, איך אומרים היום, זה הפרומו. אז עכשיו נראה את זה בתוך הגמרא. דתניא, אמר רבי שמעון, ועכשיו יש לנו סימונים בשוליים ממול תחת הכותרת נשא סלש מבנה, אתם רואים את המעוין וגם פס כפול, הבלטת הסיבות לתשלומים. אז אם אנחנו נעשה סקירה מראש, אתם רואים פס כפול שמביא את המילה הנזיקין, הנזקין, ולפני זה, מפני מה אמרו הנזקין שם בעידית, ועוד כמה שורות מה אתם רואים, מפני מה אמרו במעוין, פס כפול בעל חוב בבינונית, ובהמשך, מפני מה אמרו כתובת אישה בזיבורית. אנחנו חוזרים לגמרא, דתניא, אמר רבי שמעון, מפני מה אמרו. אני רוצה לציין אגב דברי הרשש כאן, שיש כאלה שגורסים פה מפני מה אמרה תורה, ויש לזה חשיבות, כי אם אתה גורס כמו שמובא בגמרא, בדפוס של הגמרא, מפני מה אמרו, יש מקום לחשוב שמדובר פה תקנת חכמים, אמרו, מי זה אמרו, אלא אם תגורס מפני מה אמרה תורה, זה מחזק, וזה לפי מה שרבינה הסביר, שהתשלום הוא לנזיקין מן העידית, הוא מן התורה. אז מפני מה אמרה תורה, הנזקין שמין להם בעידית, מפני הגזלנים ומפני החמסנים. גזלן הוא לוקח בלי לשלם כלום, חמסן הוא לוקח גם כן, הוא גונב, הוא חוטף דבר בכוח, אבל הוא משאיר כסף תמורה משהו לקח. אז זה שכאלו משלמים מן העידית, כדי שיאמר אדם, ממשיך הגמרא, למה אני גוזב, למה אני חומס, למחר בדין יורדים לנכסי ונותנים שדה נאה שלי, וסומכים על מה שכתוב בתורה, מיטב שדה ומיטב כרמו ישלם. לפיכך אמרו הנזקין שמין להן בעידית. זה פשוט יהיה הרתעה לאנשים האלה, שהם יחשבו פעמיים לפני שהם יגזלו או יהיו חמסנים. ממשיך הגמרא, ואגב רק לשם הבהרה, מה שאמרנו בשורות האחרונות זה התנה רבי שמעון שדורש תיימא דקרא, הפסוק עצמו אמר מיטב שדה ומיטב כרמו ישלם. למה המזיקים האלו משלמים מהמיטב, מהעידית? אז ההסבר לתורה היא להרתיע את הגזלנים והחמסנים. אנחנו ממשיכים בגמרא, מפני מה אמרו ברחוב בבינונית, וכאן אין כוונה למה שכתוב בתורה, אלא ממש חכמים. למה חכמים אמרו שברחוב הוא גובה בבינונית, ונוסיף פה ולא מעידית? כדי שלא יראה אדם לחברו שדה נאה ודירה נאה, ויאמר אותו אחד עם, איך אומרים, עיניים גדולות, איך אומרים, ויאמר אותו יגיד, אקפוץ בלבנו כדי שיגבנו בחובי. הנה הזדמנות, אני עווה לו כסף, כי כשמגיע התשלום אני אגבה ממנו את השדה הנאה הזה. לפיכך אמרו, הקדמנו, חזל הקדימו תרופה למכה, ואמרו, תשמע, בעל חוב בבינונית, לא תגווה מה שאתה רוצה. אז לכן זה ילטי אנשים מתחבולות כאלו. טוב, שואלת הגמרא, אלא מעטה, אם אנחנו רוצים לדכות את הרצון של מלווים לגבות שדות משובחות מלווים, יהיה בזיבורית שהתשלום, תשלום החוב למלווה יהיה מהכי גרוע שנמצא אצל, מהשדות שנמצאות אצל הלווה. אם כן, אם תגידו כך, שמלווים יכולים לגבות אך ורק הכי גרוע, אם כן, אתה נועל דלת בפני לווין. אנשים פשוט לא ירצו להלוות כסף בכלל, כשהם יודעים שאם הוא לא ישלם לי מזומן סך הכל אני אוכל לגבות רק הכי גרוע מבחינת סוגי שדה, אז אני לא אלווה לו. ובכך אתה נועל דלת בפני לווין, אתה מעמיד, התקנה כזאת יעמיד מחסום בפני אלו שרוצים לקחת הלוואה. ממשיך הגמרא, כתובת אישה בזיבורית, דברי רבי יהודה. רבי מאיר אומר, בבינונית. אמר רבי שמעון, מפני מה אמרו כתובת אישה בזיבורית? למה זה מספיק לה? התשובה היא, שיותר ממה שהאיש רוצה להישא, האישה רוצה להינשא. שאם אתה חושב שבזה שהיא תגבה ותשום הכתובה שלה רק זיבורי את זה ירתיע אותה מלהתחתן, שהיא תגיד מה מחכה לי רק זיבורית, אל דאגה. כי יותר ממה שאיש רוצה להישא, האישה רוצה להינשא. לכן מספיק שהיא תגבה ותשום הכתובה מהזיבורי. דבר אחר, עכשיו שתי שורות האלו אנחנו נמתין להסבר הגמרא לכמן. אז לעת עתה נקרא דבר אחר, אישה יוצאה לרצונה ושל לרצונה, והאיש אינו מוציאה אלא לרצונו. הגמרא שואלת מהי דבר אחר. לפי קריאה פשוטה, דבר אחר הזה היה אמור להיות הסבר נוסף למה כתובת אישה בזיבורית. אבל ממה שכתוב פה, אישה יוצאה לרצונה של רצונה, זה לא מעניק הסבר לזיבורית. ואנחנו נסתכל ברשי, מהי דבר אחר, ואנחנו מתכוונים רשי למעלה בשורות הקצרות. היכי אף יתאמה לכתובה למשקל בזיבורית. איך האמירה הזאת שהאישה יוצא לרצונה ושלא רוצה, כמו בעל כוחה הוא יכול לגרש אותה, איך זה אמור להיות הסבר לתשלום כתובה מן הזיבורית? הגמרא עונה שוב פעם, מה מטרת הפסקה הזאת דבר אחר שמובא בברייתא? אז אנחנו ממשיכים, ולפי רשי אפשר לראות בדיבור המתחיל וכי תמה, כלומר מילתא אחריתי כמה ולא תמה לזיבורית הוא. אז אנחנו רואים פה מבנה מבחינת הברייתא ממש יוצא דופן, אלא מה מובא פה? משהו אחר. ונמשיך בגמרא, וכי תמה, כי איכי תחימה פקלה איהו תקינו לה רבנן כתובה מיני. אולי נעלה את ההצעה הבאה, שכמו כשאדם, שגבר מגרש את אישה, תקנו הרבנן שאותו גבר שמגרש אותה הוא ישלם לה כתובה, כי נפקה אי נמי ברתפה יש גרסה ככה, והבאנו את זה בשוליים, כי ממרדה אי. יש עוד הסבר או על אותו תקן בעצם בסוף תוספות השני בדף, אני קורא מה שכתבנו, אם הקניתתו, היא הקניתה אותו, היא, איך אומרים בלשון עממי, היא העלה לו את הפיוזים, היא מקניטה אותו עד שגירשה, עד שהוא מגרש אותה, אבל בבחינת איך נקרא לזה היוזמה לכיוון הגירושין זה ממנה. אז כמו אנחנו, אני חוזר עוד פעם על מה שאמרנו, כמו שכשהגבר הוא יוזם את הגירושין, תקנו שהאישה תקבל ממנו כתובה, תשלום כתובה, כשהיא גורמת לכך שהוא מגרש אותה, כי נפקא אי נמי ליתקני לרבנן כתובה מינה שהיא תשלם לו. אולי בלשוננו היום נקרא לזה סוג של שוויוניות, כמו שהגבר משלם לה כתובה, היא תשלם לו. על זה עונה הביתה שזה לא מקובל, זה לא הדין, אלא רק גבר משלם לאישה כתובה ואין אישה משלמת לו. נכון, יש מצב שהיא מעצבנת אותו, אבל תאשמע, אישה יוצא לרצונה ושלא לרצונה. ומאחר שאדם יכול לגרש את אשתו, שוב אני מדבר ברמה של דורייתא, לא ברמה של הלכה למעשה, אבל ברמה של דורייתא, מעיקר הדין, לא שואלים אותה כלום, היא מתגרשת גם נגד רצונה. היא מתגרשת נגד רצונה, תשלם לה בבקשה, זה תשלום הכתובה. והאיש אינו מוציא אלא לרצונו, אפשר דמשי לה בגיטה. גבר מצד שני, כשהוא מגרש אותה, כשהוא נותן לה גט, זה 100% מרצונו, אין שום כפייה על הגבר. אני רק במאמר מוסגר לבקיאים שביניכם, יש, כן, יש מצבים כאלו שיש כפייה, אבל בשורה התחתונה אדם אפילו אם קופים עליו הוא צריך להגיד רוצה אני. אז איש אינו מוציא אלא לרצונו, כי אם הוא חפץ בכך יש לו אופציה אחרת, הוא יכול להשאיר אותה בלי גט כלל, ואם הוא מחליט לתת לגט זה 100% מרצונו. ורשי כותב אפשר דמשי לה ולא יאיב לגיטה, וכיוון דלא אשי, מאחר שהאדם לא עושה כך לאישה אלא נותן לה גט מדעתי גירשה, ומאחר שזה כולו מרצונו לא מגיע לו תשלום כתובה. אנחנו ממשיכים בגמרא, כתובת אישה בזיבורית, וכעת אנחנו רואים סימון חדש, ובשוליים תחת הכותרת מזנה אנחנו כתבנו דברי מר זוטרא ברי דרב נחמן בענייני תשלומים. אז אחד מופיע פה והשני בדף נון עמוד א', אפשר לראות בערך בשליש העמוד, והמימרה השנייה שמזות אנחנו לא נגלוש להור בשיעור היום. אז הנושא כתבנו בשוליים, כתובת אישה בזיבורית. לפי מזות רבי דרב נחמן, תשלום מזיבורית היא רק בכתובת אלמנה ששולם על ידי היתומים, אבל גרושה שכתובתה מבעלה היא תקבל מבינונית. אחרי שנקרא את דינו של מוזוטרו בגברה יופיעו משולשים, ואנחנו בשוליים הסברנו תחת הכותרת מבנה ניסיונות להקשות על מוזוטרו ברי דרב נחמן. הגמרה, כתובת אישה בזיבורית. אמר מר זוטרא ברי דרב נחמן, לא אמרן מה שכתוב במשנה כתובת אישה בזיבורית, אלא מיתמי, שהיא היתומה, האלמנה באה לגבות מהיתומים. עבר מינה דידי בבינונית. אבל אם מדובר בתשלום כתובה שבא מהבעל עצמו, כלומר הוא בחיים, אין כאן יתומים, אז הוא ישלם בבינונית. כמובן במקרה של גירושים, שאז גם כן יש תשלום כתובה. הגמרא שואלת, מיית מי? מהי עירייה בכתובת אישה? אם אתה מסביר שמה שכתוב בזיבורית הוא גבייה מיתומים, למה זה מובא רק בהקשר לתשלום כתובת אישה? אפילו כל מילינמי, כל תשלום שאדם בא לגבות מיתומים זה מזיבורית, דהתנן, וזה במשנה בדף מנחה עמודת, המשנה שלנו בתחילת הפרק, תנן אין נפרעים מנכסי יתומים אלא מן הזיבורית אלא לאו. אז אם אנחנו אומרים כתובת אישה בזיבורית, זה לכאורה לא קשור ליתומים, אחרת זה לא היה מצומצם לכתובת אישה. אז מה כן? מיני שהתשלום כתובה שהמשנה מתארת בזיבורית זה יהיה מהבעל עצמו ולא כמו מור זוטרה. הגמרה עונה, לעולם מייתמי, התשלום בזיבורי בכתובת אישה זה כן מיתומים, אז למה זה דווקא פה, למה לא נאמר באופן כללי, וכתובת אישה הצטריך לי, זה כן באופן כללי, תשלום מיתומים ומזיבורית, אבל היה צורך להדגיש ולהבליט אצל כתובת אישה גם כן. סלקה דייתך אמינה, היה מקום לחשוב משום חינה אקילו רבנן גבה, והכוונה לגבות מבינונית. מה זה משום חינה? רשי כותב, משום חינה שיהיו אנשים נושאים חין בעיני הנשים וינסו להם, כדי שנשים תסתכלנה בעין טובה על הגברים, וזה יהיה אם אישה יודעת שבקצה השני של הקשר היא תוכל לגבות במידה, במקרה של שהיא תיאמנה שהיא יכולה לגבות מבינונית, ככה זה ידרבן נשים לרצות להתחתן, ביטחון פיננסי שיהיה להם. זה חינה. אז משום זה היה מקום לחשוב שהרבנן מקילים לטובת האישה לגבות מבינונית, כמה שמלן המשנה שלנו אומרת בכל זאת לא, היא תגבה אך ורק מזיבורית. ואני הייתי אומר במאמר מוסגר שזה לא ירתיע נשים מלהתחתן, גם ראינו מקודם יותר ממה שהאיש רוצה להתחתן האישה רוצה להינשא. אנחנו ממשיכים בגמרא כעת עם עוד קושיה. אמר רבה תשמע, תשימו לב שחמשת השורות הבאות הם קושיה על מוזוטרה. ממשנתנו רבי מאיר אומר כתובת אישה בבינונית, ממן? רבי מאיר אומר שהתשלום יהיה בבינונית, ממי? היא למה מיית מי שמדובר באלמנה שפונה ליתומים לתשלום הכתובה. עכשיו בתמיהה, לית ליל רבי מאיר, הדנן אין לפעמים נכסי יתומים אלא מן הזיבורית, מה רבי מאיר לא מקבל את זה? אז אם מדובר בתשלום מהיתומים, כולם מסכימים שיהיה מזיבורית. אז מה זה רבי מאיר אומר כתובת אישה בבינונית? אלא לאו, מיני? מדובר בתשלומי הבעל עצמו, הוא גירש אותה. אז זה שיטת רבי מאיר, מכלל דרבנן, באותו מקרה, סברי, בזיבורית, שתשלום מיני יהיה בזיבורית, ולא כמו מור זוטרה. לא. לעולם מיית מי. מה שקראנו מקודם, שרבי מאיר אומר, כתובת אישה בבינונית, זה יהיה באמת מיתומים. ומה לגבי הכלל שאין לפעמים נכסי יתומים אלא מן הזיבורית? כאן זה שונה. ושני כתובת אישה, זה לא תשלום רגיל. כתובת אישה זה תשלום אחרת. משום חינה. מה שאמרנו מקודם, שזה לא שיקול, לפי רבי מאיר, זה כן שיקול. ולכן היא תגבה בבינונית. ולפי החכמים, כמו שהסברנו מקודם, בכל זאת היא תגבה מזיבורית. אבל בסופו של דבר מדובר בתשלום מהיתומים. אבל אם היה מדובר בתשלום מיני, כמו אז אומרים, כמו מוזוטרה. אמר רבי תשמע, שוב פעם ציטוט ממשנתנו, הנזקין שמין להן בעידיל ובלחור בבינונית וכתובת אישה בזיבורית. מי מן? מי זה שישלם הכתובה בזיבורית? היא למה מיית מי מהיריה כתובת אישה, אפילו כל אני נמי, גם נזיקין, גם חובות, גם כן, הם יהיו מהזיבורית. אז למה כתוב במשנה זיבורית דווקא אצל כתובת אישה? אל עליו מיני. ושוב, זה לא כמו מרזות שלו, כי מרזות אמר שאם התשלום של הכתובה יהיה מהבעל עצמו, כמו במקרה של גירושין, זה יהיה מבינונית. וכאן אנחנו רואים בזיבורית. הגמרה עונה, ותשימו לב, אנחנו סימנו את השורות הבאות כתשובה ארוכה. ונקדים ולומר שלעולם כתובה שבעלה משלם יהיה מבינונית כמו מרזוטרה. אמר רב אחא בר יעקב, הכה במאי עסקינן, כגון שנעשה ערב לנזקי בנו, לבעל חוב בנו ולכתובת כלתו. נוסיף פה על פי הרדפה שאותו אבא קיבל על עצמו ערבות לכתובת כלתו, מת הבן. וממשיך הגמרא ואומרת, והי כי דיני והי כי דיני. מה שהמשנה אומרת, קודם כל, כמו שרב אח אומר, מדובר באבא שקיבל על עצמו ערבות לתשלום הנזקים שבנו גרם, או חובות שהיו על הבן, או תשלום הכתובה. וכל אחד הוא כפי אותו אבא ערב ישלם כי דיני. הגמרא תסביר. נזיקין ובחוב דמי חיים גבו, הם תשלומים שבדרך כלל האדם עצמו שהוא עודו בחיים הוא משלם אותם. אז איהונמי האבא הזה שנהיה ערב גם כן כי מגבי כשגובים ממנו כמי חיים מגבי. מזיק משלם מעידית, בעל חוב משלם מבינונית. כתובת אישה שונה. כתובת אישה של אלמנה דה לאחר מיתה גביה, ולאחר מיתה ממן גביה מיתמי. כשמדובר בתשלומים אחר מות אותו שהתחייב, התשלום הוא יהיה מהיתומים, וכשגובים יתומים משלמים מהזיבורי, כמו הכלל שהזכרנו מקודם. אני קורא עוד פעם, ולאחר מיתה ממן גביה מיתמי, איהו נמי אותו אבא ערב, כי מגבי כשגובים ממנו כלאחר מיתה מגבי, דהיינו מזיבורית. אבל אם היה מדובר בתשלום כתובה מבעל לאישה, מבעל שהוא גירש אותה, אז כמו מרזוטרה התשלום יהיה מבינוני. הגענו לקטע שאצלנו בגמרות המסומנות השס עוזר נמצא קטע בסוגריים, והסוגריים האלו אפשר להסתכל בצד הגמרא לראות את אורך הסוגריים האלו, הם ממשיכים עד רבינה שנמצא בדף נון עמוד א' בערך 8 משורות מראש העמוד, והוא מלווה במשולש. שם אתם רואים אמר אבינו תשמע, שוב פעם המשולשים האלו הם מסמנים קושיות על מור זוטרה ברי דרב נחמן. כשנגיע לשם אנחנו כבר יודעים מראש שזה קושיה נוספת. אנחנו כתבנו בשוליים הסבר הסוגריים, ובהמשך סוגריים תוך סוגריים, עוד כמה שורות נראה עוד סוגריים פנימיים יותר. כתבנו אחרי הסוגריים המעוגלים נקרא להם, רבינה ממשיך להקשות. כך הראינו מקודם שאצל רבינה מופיע גם משולש, אז הוא ממשיך להקשות על מוזוטרה. בתוך הסוגריים הגמרא מנסה להקשות על תשובתו של רב אחה, ומתרצת בקבלן. אנחנו נבין מה הכוונה תוך כדי לימוד הגמרא. עכשיו הקטע שבסוגריים, אמרנו לפי רב אחה שיש כאן אבא שקיבל על עצמו להיות עריב לתשלומים האלו, כולל תשלום הכתובה. ותיפוק לי שואלת הגמרא, דערב דכתובה לא משתבד. איך אתה אמרת שהאבא הזה ישלם את הכתובה? הרי ערב לכתובה, אני לא מדבר על תשלומים אחרים, אבל ערב לתשלום כתובה לא מחויב, לא משתבד. אז למה אבא ישלם? הגמרא עונה, יש הסדר אחר מסתם ערבות בקבלן. זה מושג שקשור לתחום של ערבות, אל תבלבלו, זה לא קשור לקבלני בניין כי הוא זה, אלא בקבלן. רש"י כותב, בקבלן שנעשה עליה קבלן שהתפיסה בנו מטלטלין לכתובתה, והיא מסרטן לידו בתורת קבלנות והחזירתן לבנו. על זה מדובר, זה קבלן. יש עוד גישות להסבר הזה, אפשר גם לראות בתוספות דיבור מתחיל בקבלן העניין הזה, אבל זה אדם שמתחייב לתשלום הכתובה. שוב פעם, זה סוג של ערבות, אבל עם התחייבות ממש. מה שאין כן אצל מי שקיבל עצמו להיות סתם עריב לכתובה, בסופו של יום לא גובים ממנו, כמובן במקרה שהאישה לא מצליחה לגבות מהערוצים הרגילים, הבעל עצמו במקרה של גירושין, או מיתומים במקרה של מוות. הגמרא ממשיכה ואומרת, הניחה ההסבר של רב אחא של תשלום הכתובה מזיבורית הוא על ידי אבא שהוא ערב קבלן, הניחה למד אמר קבלן אף אגב דלת לי נכסי ללווה משתבד שפיר. גם אם אותו לווה, וכאן אנחנו מדברים בקווים כלליים על עניין של ערבות ערב קבלן, שהוא מתחייב גם במקרה של הלווה אין נכסים, הוא הקבלן בכל זאת מתחייב לשלם את החוף. אלא למען דאמר אי איתלי משתבד, אם יש נכסים ללווה אז הקבלן משתבד, אי לטלי לא משתבד, מאי איקה למימר. וכאן נסתכל ברש"י, מה איקה למימר? הוודאי לטלי נכסים לאותו הבן, דהווה לי נכסים לא היו פורעים מן הערב, דתנן המלווה את חברו על ידי ערב לא יפרע מן הערב, ומוקמינן לא יתבע מן הערב תחילה. אז השאלה נשאלת, אבא, מה שרב אח אמר, מה שכתוב במשנה, שהכתובה ישולם מזיבורית, כי מדובר באבא שקיבל על עצמו לשלם כתובת קלתו. וכפי שרשי מציין, האם האבא הזה באמת מתחייב אם לא היו נכסים לבן? הגמרא עונה ואומרת, אי בידימה בדהבו לי והשתדוף. מה שרב אחא מתאר, זה אבא שקיבל על עצמו לשלם כתובת קלתו בזמן שבהתחלה היו נכסים לבן, אלא שהם התקלקלו, זה שידפון, השתדוף, התקלקלו עכשיו. אבל מאחר שהיו נכסים לבן בשלב ההתחלה, שהוא התחתן, אבא באמת מתחייב. והיא באה את אמא, כל לגבי ברי שיבודי משאבי נפשי. שגם אם אתה סובר שעריב קבלן לא משתבד אם אין נכסים ללווה או לבעל, אם מדובר באבא, אבא בכל זאת הוא ישתבד לטובת הבן. רשי כותב, לגבי ברי בשביל בנו, אז זה שונה. גם אם לא היו לו נכסים, כשמדובר באבא, הוא משבד את עצמו. כעת אנחנו הגענו לקטע בסוגריים זוויתיים, וכתבנו בשוליים בסוגריים, שבתוך הסוגריים גם מביאה דעות בקשר לסוגים שונים של ערבות וקבלנות. איתמר. ואנחנו גם כן בשוליים המקבילים אנחנו מסבירים את הצורה הזאת, צורת הבית, הבלטת המילים ערב ואחר כך קבלן. ואנחנו נראה שבעצם יש ארבע אפשרויות בהמשך. איתמר, ערב וכתובה, מי שקיבל על עצמו לשלם הכתובה של מישהו אחר במקרה הצורך, דברי הכל לא משתבד. רשי כותב, דברי הכל לא משתבד, חדה זה ערב בעל מהו, הוא לא קבלן, הוא לא קיבל את הפריטים כמו שראינו מקודם ברשי, אני מדבר פה בקיצור נמרץ, ועוד לאו מידי חסרה שלא הוציאה כלום משלה. כתובת אישה שונה מהלוואה רגילה. בהלוואה רגילה המלווה הוציא מכיסו, ולכן הערב שבא נגיד לתמוך במלווה, הוא יודע שהוא תומך במי שהוא שהוציא כסף מכיסו, לכן זה מטיל אחריות יתרה על הערב. אבל הערב דכתובה, האישה הזאת התחתנה, מה היא? לא הציעה מכיסה כסף. אז לכן כשמדובר בערב דברי הכל לא משתבד. אנחנו ממשיכים לדף נון עמוד א', קבלן דבעל חוב, דברי הכל משתבד. יש פה מצד אחד הרמה הזאת של קיבל, ואחד מההסברים שאותו קבלן הוא לקח כסף מהמלווה בפועל והעביר את זה ללווה. זה פירוש אחד בעניין קבלן וחוב, זה מעלה את המאחריות שלו יותר מערב שלא עשה פעולה כזאת, וגם המלווה הוציא כסף, הוא חסרי ממונה. אז במילא קבלן דבר חוב דברי הכל משתבד, ערב דבר חוב וקבלן דכתובה, בכל אחד מהדוגמאות אלו יש חדה לטיבותה וחדה לגריותה, אז בזה יש מחלוקת. איקה למד אמר, אף אגב דלת לי נכסי ללווה משתבד, גם אם אין נכסים ללווה אותו, או אם מדובר בעריב שבחוב או קבלן דכתובה, הוא כן משתבד. ואיקה למד אמר, יאיתלי משתבד, יאיתלי לא משתבד. רק אם יש לו אותו לווה או בעל, רק אם יש לו, אז הוא יתחייב. הוא, אני אומר, הכוונה לערב דבר חוב או קבלה נקודה. אבל יאיתלי לא משתבד, והלכתה. כאן הגמרא מסכמת מבחינת פסק דין, בכולו, כל האפשרויות שהזכרנו מקודם, בכולו, אף אגב דלתלי משתבד, בעל מערב דכתובה, דאף אגב דאיתלי, כאן זה קיצון, גם אם יש לו נכסים, גם אם לבעל הזה יש לו נכסים, ובא מישהו להיות ערב לתשלום הכתובה, לא משתבד. מה הייתה מה? מצווה הוא דעבד ולא מידי חסרה. איזו מצווה? הוא בא לעודד את הנישואין האלו, וזה כמובן מצווה, ועוד אף אחד לא חיסר ממון. האישה שהוא הרי בא לחזק אותה, היא לא הוציאה מכיסה כלום, ולכן בסופו של יום הרי דכתובה לא משתבד. הגענו לסוף הקטע הקטעים בסוגריים, ואנחנו חוזרים להתייחס לדינו של מר זוטרה, שאמר שאם מדובר בתשלום כתובה מהבעל עצמו, זה יהיה מבינונית, ואנחנו מקשים. אמר רבינה, תשמע, מעיקרה דתקנטין. הזיבורית, לפי מה שאנחנו עומדים לומר, הזיבורית הוא יהיה מהבעל, ולא מהיתומים, לא רק מהיתומים. וזה נוכל ללמוד מתחילת התקנה. וזה מה שלמדנו כבר. ולמענה לשאלה מפני מה הכתובה מזיבורית, ראינו, יותר ממה שהאיש רוצה לנסוע, אישה רוצה לנסה. ואין צורך ליותר מזיבורית כדי לדרבן אותה. ואם סרקה דייתך מיד מכמו שמר זוטרה רצה לטעון שתשלום הכתובה מזיבוי זה מיתומים, אז הסיבה לזיבוי היה ככה, היי משום דיית מיהו, זה הסיבה שמשלמים בזיבוי. אבל לא כתוב כך מפני יתומיית מי, אלא ההסבר הזה יותר ממה שאיש רוצה וכו', תיופתא דמר זוטרה תיופתא. ובזה אנחנו דוחים את דברי מר זוטרה, כי מכאן רואים שתשלום הזיבורית הוא מהבעל עצמו. עד כאן שיעורנו להיום.